אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו בנצח ישראל. יש לך לשאול. אחר אשר אמרנו, כי הזמן אשר הוא מסוגל שיגלה בו המשיח באחרון ימי עולם. כלומר, אחרי שהתברר שימות המשיח זה חייב להיות תקופה שמשלימה את ההיסטוריה של העולם, כלומר בהכרח זה מוספיע בסוף, אחרון ימי עולם. אם כן, לא יימשך מלכות המשיח זמן רב. אתה בטח רוצה לשאול, אז תגיד, אז מה הכווחנו? אם אתה בא ואתה אומר שהמשיח זה השלמת העולם וזה מתאים דווקא לסוף, דווקא כשסוף סוף מגיעים לתכלית ומגיעים לזמן טוב, גומרים את ההיסטוריה. למה? כי ההיסטוריה מוגבלת לפי הצורה שאנחנו מכירים ל-6,000 שנה. אז מה עשינו? בטח אתה רוצה לשאול. מחכים, 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 עובדים, 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 עובדים. בסוף, בתחנה הסופית, מקבלים את הגאולה, וכמה זמן? כמה שנים. זה לא נראה טוב. ככה אתה רוצה לשאול. אם כן, לא יימשך מלכות המשיח זמן רב. ואם כן, מהו הטובה שיקבלו ישראל בזמן המשיח, אשר המשיח הוא תקוות ישראל ותוחלתם? זה טובה. טובה שרוב ימי עולם כבר עברו, עיקר ההיסטוריה חלפה, ונשאר זמן מועט שאפשר יהיה ליהנות מן הפירות. זה נראה שאכזבה גדולה. ואומר, ואומר, ובוודאי למי שאומר בפרק חלק, כי זמן המשיח יהיה זמן ארוך, וכמו שהתבהר עוד, ואין זה סותר למה שאמרנו שימי המשיח באחרית הימים, כי ימי המשיח זמן אחד, לא כמו שהוא הזמן הזה, בשביל רוב הצרות שהם בזמן הזה נחשב הזמן ארוך מאוד. אבל ימי המשיח, ימים שיהיו בסוף הזמן הוא אחד. כלומר, יש במסכת סנהדרין, בפרק חלק, דעות שונות בין התנאים ובין המוראים, כמה זמן ימות המשיח, כמה זמן ימי המשיח, מלכות המשיח, תימשך. רבי אליעזר אומר 40 שנה, רבי אליעזר בן עזריה אומר 70 שנה, רבי יהודה נשיא אומר 3 דורות, או 365 שנים. אז יש דעות שונות, רבי דוסה אומר 400 שנה. יש הרבה דעות. אז יש מי שאומר שהוא יהיה זמן רב. 7,000 שנה. יש דעה כזאת. ויש דעה של רב יהודה מר שמואל, כמו מיום שנברא העולם ועד עכשיו. ויש דעה של רב נחמן בר יצחק, כי מנוח עד עכשיו. כלומר, העולם שהתחדש אחרי המבול. אז אומר המהר"ל, טוב, אז אתה רואה שזה לא קצר, יש דעה שזה יהיה מאוד ארוך. איך אתה טוען שזה כל כך ארוך כשאמרנו שזה יהיה בעצם באחרית הימים? שזה משלים את ההיסטוריה של העולם, אז איך אתה מגיע לתקופה כל כך ארוכה. אומר המהר"ל, תשובה ראשונה, מדידת הזמן אז לא יהיה כמו מדידת הזמן היום. למה? כי היום אנחנו מודדים את הזמן עם הצרות. ולכן אנחנו סופרים את הזמן בלי הרגשה שזה תקופה ארוכה ונמשכת. כלומר, כמה זמן כבר אנחנו שמחים ונהנים בלי צרות. אבל לעתיד לבוא בימי מלכות המשיח, זה יימשך ללא הפסק. מה שהוא קורא, כי ימי המשיח זמן אחד. זאת אומרת, גם אם במשך שנה אתה חי שנה שלמה בלי שום צרות, זה כמו 1,000 שנים בעולם הזה. כי בעולם הזה, כדי לקבל שנה בצירוף כל הזמנים של שלווה, אתה צריך לחיות 1,000 שנים. אתם מבינים למה הוא מתכוון? זאת אומרת, 1,000 שנים של הזמן, כמו שאנחנו חיים אותו עם הצרות, אם אתה מלקט את הדקות בלי צרות, אתה מגיע לשנה. אז יוצא שכשבאו חכמים ולמשל אמרו שימי מלכות המשיח זה 7,000 שנה, זאת אומרת, במושגים של העולם שלנו היום, זה כמו 7,000 שנה. במושגים של הזמן שלנו היום, בימי המשיח, זמן בלי צרות, זה כמו שהיית צריך לחיות בעולם שלנו עם הצרות, 7,000 שנה. ואז אתה תגיע לאותו זמן שמלכות המשיח תימשך ללא צרות. כלומר, זה לא שבאמת מלכות המשיח תימשך 7,000 שנה. אבל אם היית רוצה להבין כמה שלווה וכמה טובה וכמה שמחה וכמה ברכה תקבל אז, זה כאילו היית צריך לחיות עכשיו 7,000 שנה. בדיוק. כי בימינו, עד שאתה מקבל כמה דקות של שלווה, פה מלחמה, פה מחלה, פה תאונת דרכים, פה פרנסה, פה צרה. כן. אבל באמת זה מוגבל. זאת אומרת, יש גם אחרי מלכות המשיח עוד זמנים. לכן נותנים לזה גם תקצוב. כי זה באמת, אף על פי שאותה תקופה תהיה תקופה נפלאה, מלכות המשיח, אבל עדיין יש אחריה עוד. לכן מגבילים את זה בזמן. ולמה בכל זאת, למשל, אבימי ברדה רבי אבאו אמר 7,000 שנה? כי 7,000 שנה זה כנגד 6,000 שנה של העולם הזה, ואלף שנים, כמו שאמרנו, שבת העולם. 1,000 שנים. זאת אומרת, אפשר יהיה להגיד שמלכות המשיח, זה ייתן לנו הרגשה, ברכה, הצלחה, כמו כנגד כל ימי העולם שעברנו. זה יהיה כל כך מרוכז בטוב, שזה ייתן לנו הרגשה שכאילו חיינו 7,000 שנה. כי באמת, כדי לקבל את אותה שלווה בזה עולם, אתה היית צריך תקופה מאוד ארוכה, כדי שזה נטו יהיה טוב. זה דעה אחת. ולפי אותם שאומרים שאין מלכות המשיח נמשך כל כך, אבל יש דעות אחרות שימי מלכות המשיח זה 40 שנה, 70 שנה, שלושה דורות. אין זה קשיא? שאם היינו אומרים כי טובת המשיח לאכול ולשתות בלבד, היה לך להקשות קושיה זאת. נו, עכשיו הסברנו לפי הדעה שימות המשיח יימשכו המון זמן. זאת אומרת, לפי המושגים של העולם שלנו. אבל יש דעה שימי מלכות המשיח יהיו מאוד קצרים. כלומר, כמעט גומרים את כל ההיסטוריה האנושית, ונשארו לך בסוף כמה שנים כאלה? 40 שנה. 70 שנה. שלושה דורות. אז מה, זה היה שווה? נגיד דור זה 30 שנה. מה זה 90 שנה נגיד? אתה מבין? אז הוא שואל, אז מה זה שווה שנקבל את המשיח לתקופה כל כך קצרה? אומר המהר"ל, השאלה איך אתה מתייחס לזה. אם אתה מתחיל לעשות חשבון לפי המושגים של העולם שלנו, באמת, תרחנו 5,960 שנה כדי לקבל 40 שנה של ימות המשיח. זאת אומרת, זה אדם עובד, 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 בסוף נותנים לו משכורת של יום אחד. עבד חודש, קיבל משכורת יום אחד. הוא מאוכזב. זה אם אתה מודד את הטובה לפי המושגים העכשוויים, אומר אמר. אז זה נראה לך שזה מעט. זמן מאוד קצר. 40 שנה. אחרי שכל מה שעברנו, 40 שנה משיח נקבל, זה הכל. בקושי יש זמן ללכת להירשם במשרד הפנים. זאת אומרת, זה 40 שנה. אומר המהר"ל, לא, לא, אבל אתה מודד את הטוב של ימות המשיח, של מלכות המשיח, במושגים של העולם שלנו. אם היינו אומרים כי טובת המשיח לאכול ולשתות בלבד, היה לך להקשות קושיה זאת. אבל אנו אומרים כי המשיח יבוא כדי להשלים וליישר העולם לקנות תחיית המתים ועולם הבא. אם כן, מה בכך שלא יהיה נמשך מלכות המשיח? כל כי אי ריטרא לכתך, שייתן להם מדרגה יותר עליונה ומדרגה תחיית המתים לעולם הבא. וימי המשיח אינו רק שעל ידה יזכו למדרגה יותר עליונה. אומר המהר"ל, אבל אם אתה מבין שמלכות המשיח זה עוד שלב בהתעלות הכללית, אז עכשיו אתה לא מוטרד. אם אתה חושב שזה התחנה הסופית, אז אתה אומר, תחנה סופית שנמשכת כל כך מעט זמן אחרי כל מה שתרחנו. אבל אם אתה אומר, לא, זה גם לא תחנה סופית, זו תחנה שמכשירה אותך לעוד מדרגה יותר טובה. משל, למה הדבר דומה? לאחד שלמד הרבה. גמר ללמוד, אומרים לו, אדוני, כדי לקבל תעודה סופית, צריך לעבור סטאז'. אתה צריך התמחות. סוף. כמה ואתה עובד בזמן ההתמחות. כן. כמה המשכורת? משכורת 2,000 ש"ח, מינימום. מה זה, אני עובד רגיל וזה מה שאני מקבל? אבל אתה לא מבין. בזכות ההתמחות הזאת, אתה אחר כך מקבל תעודת עורך דין, אתה מקבל תעודת רופא, שאז אתה תרוויח כפל כפליים. זו תחנה שהיא הכרחית, טובה, וכבר מכשירה אותך למדרגה יותר עליונה. לכן זה לא נמדד כמה זמן זה נמשך. אם זה 40 שנה, 70 שנה. זה לא שמה כדי להתיישב וליהנות. זה כדי לעבור עוד תחנה לקראת הבאות.
תחנת מעבר.
תחנת מעבר. לכן זה לא נורא שזה קצר. כי אי אפשר שיזכה האדם ממדרגה הפחותה הוא העולם הזה למדרגה עליונה ומדרגה תחיית המתים ועולם הבא, כמו שאמרנו למעלה. ולכך תחילה יקנו המעלה הזאת שהוא ימי המשיח, ואחר כך יקנו המדרגה יותר עליונה, וזהו עניין המשיח, להעלות המציאות ממדרגה למדרגה וממעלה למעלה, לא זולת זה. מפה למדנו עיקרון מאוד גדול. על פי מה שכאן אומר לנו המהר"ל, אפשר להבין דבר חשוב. למשל, יש אנשים שהיום הם לא חיים. למה הם לא חיים? כי הם רק רוצים משיח. מה שאנחנו עכשיו חיים זה בזבוז זמן, זה חבל על הזמן. ימנה, מתי יבוא כבר המשיח? משיח, איך רק המשיח? כמה בעיות, כמה צרות, כמה אפשר, המצב לא טוב וכו'. הם לא חיים. הם חיים רק בעתיד. זה טעות, אומר המהר"ל. כל תקופה שבאה לעולם היא תקופה הכרחית לתקופה הבאה. אתה צריך למצות את הערך של אותו זמן. ימות המשיח זה תקופה הכרחית לקראת מלכות המשיח. מלכות המשיח זה תקופה הכרחית לתחיית המתים. תחיית המתים זה תקופה הכרחית לעולם הבא. אז אתה כל הזמן תגיד, טוב, זה נורא, אם זה לא בשביל עכשיו, אז מה אנחנו? לא. כל תקופה ערכה מצד עצמה עבור מה שהיא מעלה את העולם ואת האדם למדרגתו העתידית. אין מה לדלג. ולכן, זה לא חשוב כמה זה נמשך. יש אנשים עם סטופל. כמה כבר אפשר? עד מתי? זה ארוך. כמה ימות המשיח? מה זאת אומרת? אתה לא יכול לדלג. אין. אם אתה מנסה לדלג, אתה לא תהיה מוכן לתחנה הבאה, לכן אתה גם לא תהנה ממנה. הרב קוק מסביר את העיקרון הזה בפירושו על הגמרא במסכת שבת. אין היה. שהייתה אישה של תלמיד חכם שהייתה נוהגת לאחר מאוד את הדלקת נרות בערב שבת. והוא אמר לו, זה לא טוב. צריך להקדים, לא לחכות לרגע האחרון. אז היא אמרה, אז אם ככה להקדים, אז אני אדליק נרות כבר באמצע היום ביום שישי, בצהריים. גם זה לא טוב, אמר לה חכם אחד. אי אפשר. כי זה לא ניכר שזה לכבוד שבת. מסביר הרב קוק שכל דבר בעיתו מתוק. זאת אומרת, סמוך לשבת אתה צריך כבר להדליק נרות, להראות שההכנות לשבת, מה שאתה עושה כשזה עדיין חול, זה שייך לשבת. זאת אומרת, ימות המשיח זה כבר שייך למלכות המשיח. אבל מצד שני, אם אתה מקדים מדי, זה לא ניכר. כלומר, זה לא זמן שכבר הוכשר, מוכן לקלוט את האור של שבת. אם בצהריים של יום שישי תדליק נרות, יגידו מה זה. אם אתה מדליק נרות שבת חצי שעה לפני שבת, זה ניכר. 40 דקות בירושלים, זה ניכר. כי הזמן הוא כבר שייך, הוא כבר שייך לשבת. אבל אם באמצע היום, ביום שישי תדליק נרות, יגידו מה, יש יום הולדת? מה אתה עושה? מה אתה מדליק נרות? זה נרות שבת, איזה נרות שבת? אנחנו עכשיו בשיא ההכנות, מבשלים, שוטפים, מחפשים, מסתפרים. מה אתה עושה ואת מדליק נרות באמצע היום? זה עוד לא מוכן. שבת עוד לא מוכן. מה אתה עושה לי? באמצע ההכנות של שבת אתה מדליק לי נרות? זה כלל גדול. לא צריכים להיות עצבנים. דבר ביתו, מה טוב. כל זמן מכין אותנו לזמן הבא. זה לא משנה כמה זמן הוא יימשך, אומר המהר"ל. מי שאצלו זה הכל נמדד בצורה חומרית. אז הוא אומר, רק 40 שנה אנחנו נהנה ממלכות המשיח. לא נספיק לאכול. זה 40 שנה זה כלום. בקושי זה אפילו 20, 60. פנסיה. מה זה? זה חבל, זה קצר מדי. וההסתכלות הזאת היא הסתכלות לא נכונה. צריך להבין שכל תקופה נדרשת לעצמה כדי לשכלל את המציאות העולמית והאנושית, לקלוט את המדרגה הבאה. אתה לא יכול לקפוץ מינקות לבגרות. באמצע יש ילדות, תקופת ההתבגרות, אחר כך בחור צעיר, אחר כך אדם מבוגר, אחר כך אדם מבוסס, אחר כך אדם זקן, אחר כך זקן בימים. כל דבר נדרש, כן. אתה בדיוק עכשיו נוגע במה שאנחנו מסבירים. בדיוק, השאלה שלך היא בדיוק מתאימה למה שאנחנו מסבירים. אנחנו חוזרים לסיפור של עורך דין. למד משפטים 4 שנים. אחרי שהוא גמר ללמוד משפטים 4 שנים, אומרים לו, אדוני, התמחות אצל עורך דין 1.5 שנה. אתה חייב להביא חותמת של עורך דין שעשית אצלו התמחות 1.5 שנה. האיש אומר, מה אכפת לי? עכשיו אני יושב כל היום במשרד, שם מזגן ונרדם. עוד 1.5 שנה הולך לעורך דין, זה חבר של אבא שלי. הרי בכלל, החבר של אבא שלו עשה לו טובה שהוא לקח אותו. אמר לו, יש לי איזה חדר שם, קח קורסה, בעוד 1.5 שנה תתעורר, תבוא אליי, אשים לך חותמת. מה אתה דואג? הבן של אבא שלו, ככה קוראים לו, הבן של אבא שלו, הוא הלך להירדם 1.5 שנה על הקורסה. אחרי 1.5 שנה, הוא שם לו חותמת, מה צריך להתאמץ? משרד המשפטים אמרו, רוצים לראות תאריך 1.5 שנה. 1.5 שנה, אין בעיה. מגיע לבית משפט, עם קליינט ראשון, השופט אומר, כן, אדון עורך הדין, הבן של אבא שלו, מה יש לך להגיד? אין לי שום דבר מה להגיד. מה זאת אומרת אין לך מה להגיד? אתה מייצג את הקליינט הזה, לא? כן. אז מה יש לך להגיד להגנתו? אני יודע מה, זה 1.5 שנה שאני ישן. מה אתה שואל אותי שאלות קשות כאלה? בכלל, מה אני עושה פה בבית משפט? מי הביא אותי לכאן? אתה מבין את המגוחך? זה מה שאתה אומר. אם הכל מתוקצר, אם יש זמן לכל דבר, ההפך הוא הנכון. אומרים לך, אדוני, 1.5 שנה תלמד להיות העורך דין הכי טוב. ההפך, אל תוותר לבוס שלך. שייתן לך כל התיקים, כל האפשרויות, להופיע בבית משפט, להתמודד עם כל הקשיים. למה? כי אם אתה עושה טעות, אז הוא יהיה כאן כדי לתקן אותך. בעוד שנה וחצי, נותנים לך תעודה, ואומרים לך, הלאה, עכשיו זה עורך דין. תאר לעצמך שמדובר ברופא מנתח לב, שהוא הבן של אבא שלו, ומכניסים אותו לחדר ניתוח אחרי התמחות, והוא מסכן נרדם, כי עשו לו הרדמה כללית, והוא שוכב על השולחן, והבן של אבא שלו לוקח את הסכין כדי לפתוח. מה אנחנו מדברים? על זה אנחנו מדברים. אם אתה לא תמצא את הזמן, מה חכמינו אמרו? הם ידעו הרי שזה ייקח זמן. הם ידעו את כל הסודות של הזמן. הם הלכו לישון, הם אמרו מה צריכים להתאמץ. ההפך. כל מה שאפשר לעשות נעשה לפי הזמן שלנו. נמצא אותו עד הסוף, כי אם לא נמצא אותו עד הסוף, לא נהיה מוכנים, והעולם לא יהיה מוכן, ועם ישראל לא יהיה מוכן לזמן שיגיע. משל למה הדבר דומה? זה כבר לא משל, זה באמת מה שקרה לנו. אנחנו יצאנו לגלות לפני 2000 שנה, חרב בית המקדש, יצאנו לגלות ארוכה. מה אמרו החכמים? צריכים להתכונן. מה להתכונן? צריכים להתכונן לגאולה. בעוד כמה זמן זה? 2000 שנה. אז יש זמן. לא, אין זמן. צריכים להתכונן לגאולה. אין זמן. ככה לימד רבי עקיבא את תלמידיו. בחקור באמר להילחם ברומאים. היו חכמים אמרו, בשביל מה להילחם ברומאים? ואנחנו יודעים הרי שמלכות רומא תנצח. עכשיו זה זמן למלכות רומא. אז מה אתה רוצה להילחם ברומאים? אמר רבי עקיבא, כן להילחם ברומאים. למה? כי אנחנו מכינים עכשיו את החיילים של עוד 2000 שנה. מאיתנו ילמדו שצריכים להילחם על מלכות ישראל, על עצמאות ישראל. ובחקור בה כמעט הצליח. ואחר כך, 2000 שנה לאחר מכן, צריכים להילחם כמו שבזמנו נלחמו בזמן בח קורבה. הכל, מישהו כתב על זה ספר, שכשחזרנו לארץ, כל המחשבות היו כמו להמשיך את המפעל של אלה שנלחמו במצדה וגמלה ובזמן בח קורבה, ומצדה שנית לא טיפול. מצדה שנית לא טיפול, זה אחרי שנלחמו שם. אז אמר רבי עקיבא, עכשיו מכינים את הגאולה של 40 שנה. רבי עקיבא, יש זמן. אין זמן. עכשיו זה הזמן. אם אנחנו נלמד על הגאולה עכשיו, ונכין את היסודות המחשבתיים, הרוחניים, המוסריים, של גאולת ישראל, כשיבוא הזמן, הם יהיו מוכנים. ואכן זה מה שקרה. כשהגיע הזמן, יהודים קמו, התחילו ללכת. לאן? לארץ ישראל. מאיפה אתם יודעים שצריכים ללכת לארץ ישראל? כי זה כבר 2000 שנה שאנחנו בניווטים. מה אתה חושב? זה מה שאמרו לנו. כל ליל פסח יושבים ברוסיה, בפולניה, בגרמניה, בתוניסיה, במרוקאיה, כולם יושבים לשנה הבאה בירושלים הבנויה. אחרי 2000 שנה, יהודי אחד קם, אומר, לאן אתה הולך? לירושלים. מה קרה לך? מה עקץ אותך? מה זאת אומרת? 2000 שנה אומרים לשנה הבאה בירושלים. אז אני הולך לירושלים. אבל למה עכשיו? כי הגיע הזמן. אבל אם 2000 שנה לא היו אומרים, אז לא היו קמים ללכת לירושלים. ואנחנו לא היינו כאן. ההפך! זה שנותנים לנו זמן לכל דבר, זה רק מדרבן אותנו, מזרז אותנו למצות את הזמן. אם אנחנו נגיד, אכפת לי, ממילא זה בא, זה יבוא. מה זה יבוא? אתה רוצה ללכת לישון? אתה לא תהיה מוכן. כשזה יבוא, אתה לא תהיה מוכן. והיום, זה מה שמתברר. שהגאולה הגיעה, זמן הגאולה הגיעה, ויש הרבה דברים שאנחנו לא מספיק מוכנים. לא מספיק מוכנים. ורואים את זה, מבחן התוצאה, שאנחנו לא מספיק מוכנים. אם היינו מספיק מוכנים, היינו מתגברים על כל הצרות.
בישיבות רק שם בבדו קרבנות.
כן. זה ידוע הדבר הזה. החפץ חיים, מספרים שהחפץ חיים. יש, אז היו לוקחים את היהודים לצבא הרוסי. אז יש יהודי אחד שהגיע לחפץ חיים, כדי שייתן לו פטור. היו יכולים לתת פטור למי שלומד, והוא בישיבה וכו', אם היו נותנים לו סרטיפיקט, אישור, שהוא כל הזמן לומד תורה, שהוא הולך להיות רב, אז לפעמים הוא היה יכול לקבל פטור. אז יהודי אחד הלך לחפץ חיים לקבל פטור. אמר לו, למה אתה רוצה לקבל פטור? הוא אומר, שרת בצבא. אמר לו, אבל זה בעיה. אמר לו, למה? הוא אומר לי, עוד מעט תהיה גאולה, ועוד מעט אנחנו נצטרך צבא. עכשיו, עוד מעט נצטרך צבא, ואין לנו אנשים שיודעים את המקצוע הזה. כי 2000 שנה, גלות לא למדנו את המקצוע הזה. היהודים לא למדו את המקצוע להיות חייל. אז למה אתה רוצה לקבל פטור? אתה תלך, תלמד את המקצוע, וכשיגיע הזמן שנצטרך חיילים, יהיה לנו צבא משלנו, אז אתה תוכל ללמד את המקצוע. אחרת יום אחד, פתאום צריכים צבא, לא יודעים, ובאמת זה מה שקרה. בהתחלה מאיפה ידעו? טרומפלדור! אבל מאיפה טרומפלדור ידע? כי הוא למד שם. אז הוא הגיע לכאן, זה היה מציאה גדולה. אחד יודע להחזיק רובה, בואו, בואו, בואו. הוא יראה לכם איך מחזיק עם רובה, זה לא מטטה. אתה שם מחזיק את הרובה הפוך, תעבור אותו. מאיפה הוא ידע? כי טרומפלדור למד בחוץ לארץ. זה ידוע. הראשונים שידעו איכשהו קצת את המקצוע הזה, זה אנשים שלמדו שם. זה החפץ חיים ראה. הוא אמר, תדעו לכם, עוד מעט נצטרך צבא. צריך להתכונן. ובהרבה תחומים לא היינו מוכנים. חשבנו שיש עוד זמן. יש עוד זמן. מה יש עוד זמן? יש זמן. אם אתה תהיה מוכן, אתה תוכל למצות את הזמן. תוכל להפיק ממנו את כל התועלת. אם לא, איך מנהלים מדינה? אני יודע איך מנהלים מדינה. פתאום, קמים בבוקר, חדשות, יש מדינה. אז איך מנהלים מדינה? אנחנו לא יודעים. זה בעיה. יש לך מדינה, אתה לא יודע איך לנהל אותה. זה בעיה. צריך להתכונן. הוא גם אמר לחכמים, כהנים, ללמוד את עבודות בית המקדש. הוא אמר, תדעו לכם, עוד מעט ייבנה בית המקדש. בית המקדש, יש בית המקדש. אז, אבל צריך ללמוד. עוד מעט זה יתחיל. יבוא בית המקדש. אתם מוכנים? כהנים שיודעים את עבודת בית המקדש, לבוא. לא לדחוף. מסתכלים, כל כהן מסתכל על השני. אומר, מה הוא רוצה? מה זאת אומרת מה הוא רוצה? פתחו את שערי בית המקדש. מחפשים מישהו שיודע מה זה קורבן עולה. אתה יודע מה זה קורבן עולה? קורבן עולה. מאיפה אתה יודע מה זה קורבן עולה? אתה יודע איפה לזרוק את הדם? אני לא יודע איפה לזרוק את הדם. איפה אני יודע מה לזרוק את הדם? מה הוא רוצה? צריך להתחיל לבית המקדש. אנחנו לא מוכנים, כי חושבים שצריכים ללכת לישון. זה מצב הפוך. בכל דבר זה ככה, גם בתורה זה ככה. אנחנו לא מוכנים. יהיה זמן שיבוא המשיח, יהיו ניסים, יהיו נפלאות. מי סיפר לך את זה? אומר הרמב״ם, איפה המצאת את הסיפור הזה שיהיו ניסים ונפלאות? הכל יהיה רגיל. התכוננת, למדת את המקצוע, ייקחו אותך, תדע מה לעשות. לא למדת, לא ידעת את המקצוע, אז יש בעיות. ככה זה יהיה. כן. אתה צודק. נכון. זה בדיוק, זאת בדיוק הבעיה, מה שאתה אומר. זה נקרא בעיטה הכי שינה. זאת אומרת, אומר הנביא, בעיטה הכי שינה, סתירה. לא. אם אתה מוכן, זה הכי שינה. כי אתה מוכן. כשאתה נותן לאדם בקי לעשות דבר מה, צ'יק צ'ק הוא גומר אותו. ואם אתה נותן לאדם לא בקי לעשות אותו דבר, לוקח לו מיליון שנים. כי הוא לא בקי. אז זה מה שאומר הנביא. בעיתה הזמן יבוא. השאלה אם זה יחיש, מהר, או גמגומים. האמת, שסך הכל אנחנו מסתדרים. כי אחרי 2000 שנה, תוך 60 שנה, לעשות מדינה כמו שהיא נראית, מכובד. לכל הדעות בעולם זה מכובד. יש מדינות של מאות ואלפי שנים, והם מנסים להדביק את הפער איתנו. הודו, אפריקה, יוון, מה שאתה רוצה. כן? לא חסר. אז סך הכל, אנחנו מסתדרים. ולמה אנחנו מסתדרים? א', בגלל שיש לנו סגולה, שאנחנו עם השם. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא פועל בהיסטוריה, אנחנו מרגישים שייכות. פתאום כוחות של מסירות נפש, כוחות של זריזות, כוחות של הצלחה אדירים. אין ספק. לא, אנחנו לא מאכזבים את ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, הוא לא אומר שהוא מאוכזב מאיתנו. הוא בסדר. הוא אומר שאנחנו בסדר. היינו יכולים יותר? כן, תמיד אפשר יותר. אבל הוא לא מאוכזב. איך אנחנו יודעים שהוא לא מאוכזב? הצלחה, זה נקרא שהוא לא מאוכזב. כי אם הוא היה מאוכזב, אז לא היינו מצליחים. ודבר שני, אנחנו לומדים מהר. ודבר שלישי, זה כן הבשלה. זאת אומרת, בסך הכל, כמו שאמרתי קודם, זה שאמרנו 2000 שנה, שנה באה בירושלים הבנויה, בסוף זה נותן פירות. זאת אומרת, זה נכון, אין חכם כבעל הניסיון. למשל, היהודים במשך 2000 שנה שאלו את עצמם, איך תהיה הגאולה? אז היו הרבה דמיונות, חלומות, איך זה יהיה, אחד צייר את זה ככה, השני צייר את זה ככה. בסוף זה בא, וזה לא לפי מה שאנשים חלמו. אז צריך להתאים את עצמך, כי זה לא מה שחלמו. למשל, אמרו מרבד, הקסמים, פתאום מטוסים. מטוסים. מטוסים זה לא מרבד הקסמים. זה מרבד הקסמים. אז זה סך הכל, מהר מאוד למדו שמרבד הקסמים זה מטוסים. למדו. זה קשה להתכונן, כי המציאות היא משתנה לא לפי ערך האדם. זאת אומרת, האדם הוא מדמיין לעצמו איך המציאות תשתנה. אבל המציאות משתנה לפי רצון השם. והנה, רצון השם זה שנבוא לארץ במטוסים ואוניות. לא חשבנו שאולי נבוא על שטיחים, מעופפים. אז זה קשה מאוד לדעת מראש איך זה יהיה, באמת. אף על פי שיש חכמים שכיוונו לזה. הם כיוונו לזה. לא תמיד שמנו לב למה שהם אמרו, אבל הם כיוונו את זה. הם אמרו, רק כך אנחנו מצאנו בדיעבד שכל מה שאנחנו חיים, הם כבר אמרו שזה יהיה ככה. כי מצאנו את האסמכתה למה שהם אמרו, למה שאנחנו חיים במה שהם אמרו. כן.
יש אנשים שטוענים שמדינת ישראל מבחינה כלכלית, כן, ומדינית היא כמו אחת המדינות של ארצות הברית.
כן. תראה, אפשר להגיד מה שרוצים, אבל ההוכחה היא שאמריקה לא תמיד משתפת איתנו פעולה. להגיד שמדינת ישראל זה אחת מן המדינות של אמריקה, זה לא מסביר את פולארד. האמריקאים הם חוששים ממדינת ישראל. אתה לא חושש ממישהו שלא שווה כלום. למשל, אני לא שמעתי שאמריקה חוששת ממדינה ודרום אמריקה. מדינת ישראל, עשיתם דבר חמור מאוד. מה יש? אתם בגדתם בנו. מה, אנחנו עובדים ביחד. ביחד, ביחד, רק רגע, ביחד, ביחד. זה לא ביחד. אני לא יודע אם אתה זוכר. מדינת ישראל יום אחד החליטה שהיא רוצה מטוס משלה. למה היא צריכה להזמין מטוסים רק אצל הידידה הגדולה אמריקה? נעשה מטוס משלנו. ואז יצא פרויקט במדינת ישראל לבנות מטוס קרב ישראלי כחול לבן. קראו למטוס הזה לוי, פרויקט הלוי. באה אמריקה ואמרה, תדעו לכם על החיים ועל המוות, אתם לא תבנו את המטוס הזה. ומה יקרה אם אנחנו נבנה את המטוס הזה? שברתם את כל הכלים. אחרי שהשקענו מיליארדים, הפסקנו. מה קרה שכל כך התרגשו? כי אמרו, כן, אתם מתחילים להיות עצמאים יותר מדי, חברים. אתם כבר יכולים לבנות מטוס משלכם. עוד מעט אולי אתם תחיו בצורה עצמאית. מה זה? לא תהיו יותר תלויים בנו בכלום? אז מה יהיה? אולי המטוס שלכם יהיה אפילו יותר טוב מהמטוסים שלנו? אז זה בכלל קטסטרופה עולמית. אז אל תחשוב שזה כל כך פשוט שאנחנו... אנחנו לא בדיוק ככה. כולם יודעים את זה. שזה נכון, שהם עוזרים לנו, זה נכון, לא פחות שאנחנו עוזרים להם. והעבודה היא ביחד. ולפעמים לא מסתדרים ביחד. הם מבינים את זה טוב מאוד. זה להקטין את ערכה של מדינת ישראל. זה אחד מן הבעיות הגדולות שלנו. אחד מן הבעיות הגדולות שלנו, שאנחנו מסתכלים על עצמנו בקטן. והרגילו אותנו להסתכל על עצמנו בקטן. אנחנו לא קטן. אנחנו... עם גדול. ההפך. באמת, מי שרוצה לראות אותנו קטן, מנסה לשדר, אתם בסך הכל, מי אתם? אתם עם קטן. אנחנו לא עם קטן. אנחנו בינתיים, בכמה תחומים, הצלחנו יותר גם מאמריקה, כידוע. זה לא גאווה. זה הבנת הערך של עצמנו. מזה אנחנו, עדיין יש לנו עבודה, להבין את הערך של עצמנו. ולא, ריבונו של עולם, כשהוא החליט על גאולת ישראל, הוא לא התכוון לעשות אותנו גלגל רזרבי לאמריקה. זה לא הכוונה שלו. הכוונה שלו שלאט לאט, עם ישראל יחזור להיות במרכז הבמה ההיסטוריה העולמית. ואכן זה מה שקורה. אז לכן אנחנו לא צריכים להתרגש. יגידו. אבל מה? זה לא משנה את המציאות. מדינת ישראל היום, בכל התחומים, היא עוברת בהרבה את הציפיות. כמובן, יש אנשים שהם בסכנה, כי הם שומעים כל הזמן חדשות. ובחדשות מנסים לשדר שזה כישלון גדול. זה סכנה חמורה מאוד. צריך להזהיר את כולם מן הסכנה הזאת. כל השומע החדשות באופן קבוע הוא בסכנת ייאוש. וכן צריך להזהיר אותו. שלא ייחשף לחיידק הזה, זה חיידק טורף. קטלני מאוד. צריך להסתכל על החדשות האמיתיות ולראות מה העם הזה שהיה גולה 2000 שנה, לאיזה שיעור קומה היום הוא חזר. שהוא היום בקי בכל המקצועות שבעולם. ולא יוצא מן הכלל. כולל מקצועות שהוא לא עסק בהם 2000 שנה, כמו צבא ומלחמה. שאנחנו, אין לנו מה להתבייש. גם מימים שכבר 2000 שנה נלחמים, והם רוצים ללמוד מאיתנו, אתם יכולים לגלות לנו בדיוק איך אתם עושים את זה? לא יכולים לגלות לכם. תעשו טובה, תגלו לנו. איך אתם יודעים איך בדיוק את השיטות האלה? זה, יש לנו מסורת של אלפי שנים של צבא ומלחמה. מי אז דוד המלך? זה עובדה. כל טוב.